אנחנו בעמוד כף דלת, שער גאווה, בתחילת פסקה שנייה, גאוות חוכמה ומעשים טובים. כן? פה מדובר על אופן שאדם מתגאה בחוכמתו ובמעשיו הטובים. שני הדברים אלו, גאווה ומעשים טובים, כן, אלו חומרי דליקה חזקים מאוד, דלק סילוני. כשאדם באמת נהנה מחוכמה, זכה לחוכמה ולמעשים טובים, יש חשש גדול מאוד שההישגים האלו, אם הם לא יתועלו, אם לא יכוונו למקום המתאים, לשם שמיים, הם יכולים להיות בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו. דבר מאוד מסוכן. לכן ודאי, אם ראינו שאפילו אפילו ביתרונות גופניים, כן, אפשר ליפול בגאווה, כגון אדם יפה, אדם כזה, אדם עשיר, אדם... בזה אפשר ליפול בגאווה, שסך הכל מדובר על ערכים או מעלות שהן חיצוניות. אז מה נאמר, כאשר אדם כבר ממש נוגע בשרביתו של המלך, כלומר חוכמה, כן, הוא זוכה לחוכמה, הוא זוכה לדעת דברים שהם, כן, מעל הידיעות הרגילות והפשוטות, דברים שהם מעל צורת העולם הפיזי, כן? דברים שייכים לסדרי עולם יותר פנימיים, כל שכן זה חוכמת הסוד. ככל שאדם נכנס לפני ולפנים וזוכה להתראות יותר פנימית עם חוכמת השם, יש סכנה של ממש, של מעילה. כן? כמו אדם שעובד אצל אדם עשיר מאוד, עשיר של המדינה, והוא מחליט למעול. אז כמובן שפה המעילה תהיה הרבה יותר גדולה, מכיוון שהוא עובד אצל אדם העשיר שבמדינה. אז להבדיל, כאשר אדם זוכה לחפש בגנזי המלך, היינו, זוכה לחוכמה אלוקית, כן? לומד תורה, לפני ולפנים, אם זה בחוכמת הדרש, אם זה חוכמת הרמז, כל שכן סוד, כן? עם אלה, הוא מרגיש שיש דבר בעל ערך בידו. הוא גם מרגיש איך מתייחסים לזה הבריות. הבריות מתייחסות אליו בכבוד ובעיקר, כראוי למי שקנה חוכמה, אף אחד לא יכול להתעלם מן העובדה, נפש האדם מרגישה שחוכמה זה דבר יקר, נפש האדם וכל שכן הסביבה, כן, מרגישה שחוכמה זה דבר יקר, אם כן, האדם הזה שהוא בעל חוכמה ומעשים טובים, הוא נמצא בסיכון גדול, אלא אם כן, פתוח לפניו הידיעה וההכרה האמונית, בראשית ברא אלוקים. כלומר, מאיפה הכל מתחיל ואיפה הכל נגמר? כאשר ברור ושקוף, כן, לעיניו, בהכרה אמונית פנימית, בהכרה חיונית, חיה, בלב. מאיפה הכל מתחיל? בציור הירה נגד עיניו, כן, שיביתי השם נגדי תמיד, הציור הזה לא זך, לא יזוח מנגד עיניו לרגע, אז מתקיים בו, כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אבל ברגע שהמעגל הזה, בראשית ברא אלוקים, והבריאה עצמה זורמת לאלוקים, הוא ברא את הכל, והבריאה עצמה שואפת לחזור למקורה. ברגע שהחשבון הזה לא ברור לאדם, לא מצויר היטב, ברגע שהשפע האלוקי חונה בקרבו, אבל הוא שוכח מניין זה הגיע אליו, ולאן זה הולך, זו הביצה. כן? פה מתהוות הביצה של הגאווה, שהיא מקור השחתה גדול, מקור כל המחלות כולם, כמו שראינו, שהגאווה היא אם כל חטאת, כל המידות הרעות יוצאות ומשתלשלות לדרבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך עולם של הכל, מיד ברור. ברגע שהציור הזה נפגם, ברגע שהוא לא מצויר יפה בשכל, כל שכן בלב, כן? ברגע שהוא לא מצויר בשכל ובלב, כל החשבון נפגם, כל החשבון מתקלקל, כבר לא ברור מה קודם ומה מאוחר, איפה אני בתוך החשבון כולו. זה קרקע, זה שורש פורי ראש ולענה, שמהם פתח את הגאווה. זה נקרא גאוות חוכמה ומעשים טובים. רק נאמר, שכמו שראינו כאן את שני מיני הדלקים האלו של הגאווה, חוכמה ומעשים טובים, דווקא שני מיני הדלקים האלו, כבר אמרנו שחוכמה זה דבר שהוא מאוד נחשב בעיני האדם. כן? כיוון שהחוכמה מאפשרת לאדם לעמוד ולהסתכל מעבר לחומה. כן? החוכמה זה כמו אדם שיודע סוד, שלא כל אחד יודע אותו. הוא יודע שבידיו מופקד איזשהו סוד, שלא שייך למהלך הידיעות הרגיל של האדם. בני אדם בדרך כלל לא יודעים סודות, בני אדם רואים מה שעיניהם רואות, מה שמפורסם וגלוי לכל, אבל מי שזוכה להציץ לפני ולפני, כמו שאמרנו, אז הוא מרגיש, כן, את העיקר ואת הכבוד. ליהודים הייתה אורה ושמחה וסון ועיקר, זו תורה, אורה זו תורה. השמחה היא תוצאה של הידיעות העליונות, כן, ככל שהידיעה היא חשובה יותר, פנימית יותר, אז אמרנו שהוא מרגיש, אם כן, את הערך העצום של החוכמה שקיימת בתוכו, אבל לוקח את זה לעצמו, וגם מעשים טובים, שכאשר הוא זוכר להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שהוא יודע, מעשים טובים, מעשים טובים זה אומר שלא רק חוכמה יש לי, אלא הצלחתי להזריע את החוכמה בתוך הגוף. עכשיו אני לא רק חכם, אני גם עושה מעשה טוב. כן? אז באמת אני, יש לי שלל גדול. יש לי גם חוכמה וגם את המעשה, גם את הגוף הצלחתי להכניע לחוכמה שלי. יש בידי פה משהו רב עוצמה. כן? אבל אפילו בשלב הזה, אפילו, כן? הוא עשוי לחשוב, או לא לדעת, או להכחיש, את העובדה שגם החוכמה וגם המעשים הטובים, גם המעשים הטובים הם לא סיבה לגאווה, אלא אדרבה לענווה. לענווה. אבל הוא לא יודע את זה. הרי כל דבר חוכמה, אם מתבונן באופן פשוט, אנשים פשוטים וישרים, כשאדם זוכה לחוכמה, זוכה לדעת מה מעבר, כתוב, כן, יש מדענים לא מעטים, יוחד מדעני המזרח, במערב זה קצת יותר בעייתי, אבל מדעני המזרח, שזכו להתבונן לעומק הטבע, ככל שחוכמתם גדלה, אמונתם גדלה. ככל שאתה יותר נכנס לעומק המציאות, הטבעית אפילו, הפיזיקלית, כן, שער הבחינה של חובות הלבבות, ככל שאתה מתבונן יותר על הפל שבמציאות, ככל שאתה יותר שייך לחוכמת המעבר, אתה מתמלא בענווה. אתה מבין, אתה אמור להתמלא בענווה. אלא אם כן אתה מחפש גאווה. כן? אז אתה מנחס לעצמך את כל הידיעות האלו, וחושב שאתה ראוי לכבוד עליהם. אבל אתה לא מרגיש שהידיעות האלו בעצמם מבררות לך ששורש המציאות הוא כל כך נשגב. במקום שתתמלא ענווה, אתה גונב את כתרו של המלך ושם אותו על ראשך. הרי אם גילית את הכתר, אז חייב להיות גם מלך. איך יכול שאתה לוקח את הכתר, שם אותו על ראשך? כן? חייב להיות פה מלך. כל שכן שאתה לוקח אותו מעל ראשו של המלך. כשאתה עוסק בתורה, ואתה יודע שהתורה הזו זו תורה מן השם, ואתה לוקח את כתרו של המלך מעל ראשו ושם על ראשך. המלך, כן? האיש אשר חפץ, המלך בעיקרו, ירחב על הסוס שרחב בו המלך, זה גאוותו של המן. וילבש לבוש אשר לבש אותו המלך. ויותן כתר על ראשו. זה חותם הגאווה. לקחת מראשו של המלך, אשר לבש המלך. את הבגד, את הסוס, את הכתר. אז הוא מתעסק בחוכמה, והחוכמה הזו אמורה להביא אותו בדיוק למסקנה. שלא הוא בעל הבית, שהדברים עמוקים וגבוהים הרבה הרבה מעבר. כן? אבל במקום ללכת בעקבות הידיעה הזו, איך אומרים, עמוק עמוק במחילת, כן? כשמם שלה, כן? ללכת עמוק עמוק אל, כן? אל שורש הסיבתיות. במקום ללכת לשם ולהיות מושפע מהגילוי המופלא, וטיפול על אווירת אלוקים, במקום זה, לוקח את הכל אל עצמו. מעשים, כן? מעשים טובים צריכים להפיל עליו עוד יותר עירה. כי כאשר הוא רואה שדברים עליונים כל כך, כן? מתגלים בתוך המעשה, שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בתוך המעשים, בתוך הגוף, בזמן ובמקום, זה בכלל צריך להפיל עליו עירה. מה נורא המקום הזה? אנוכי לא ידעתי, שאם ידנתי לא ישנתי. מה נורא המקום הזה? כל מעשה טוב זה בבחינת מה נורא המקום הזה. אסורה ויראה. את המראה הנורא הזה, איך הסנה בוער ולא אוכל. כל מעשה טוב הוא בבחינת סנה בוער ולא אוכל. כל מעשה טוב הוא סנה בוער. הוא דבר פיזי, סנה, שהוא בוער בקדושה פנימית. איך אפשר לעסוק בחוכמה ומעשים טובים? מבלי להיווכח שבעצם יש פה התגלות של הכוח הפועל בנפעל. אבל הגאוותן מנתק את הכל. את כל הסולם כולו. אין סולם מוצא וארצה, ואין ראשו בשמיים, ודאי וודאי שהשם לא ניצב עליו. זה הפירוד והפירוק שהגאוותן עושה בתוך נפשו פנימה. כן, כן.
אני חושבתי שבחוכמה, כביכול, מעשים טובים, כביכול, אפשר לעשות את הדבר הזה, אבל אני חושבתי שיש מנגח סגנון הגנה כזה, שהתורה עצמה לא מגיעה לאנשים גבדים, הם לא מבינים את התורה. זה לא מגיע להם, המים יורדים למקום נמוך.
לומדים קבלה גם במקומות אחרים. לומדים קבלה, לומדים... בסדר, להבין באמת. להבין באמת. בכל אופן. להבין באמת, להבין באמת, זה נכון. יש הבנה ויש הבנה, בכל זאת, כן? בכל זאת עוסקים בדברי חוכמה, בכל זאת, אתה צודק, כמה כבר מבינים מכל זה. אבל אפילו מעט שמבינים, אפילו העלה הקטן של העץ, זה מה שאמרתי, מדענים. אפילו העלה הקטן של העץ, הוא כבר סיבה למסיבה, שמתבוננים, כן? בדבר המופלא הזה, בתהליכי הפוטוסינתזה וכל, דברים מופלאים ביותר. אז לא צריך בדיוק, זה הצצה קטנה. הצצה קטנה אל חוכמת השם, אל חוכמת התורה, לא צריך להיות חכם גדול יותר מדי. כשאדם חושב קצת, בינו לבין עצמו, מה משמעות הדברים שאותם הוא קורא? ולא כל הזמן רק עסוק ב, אני חכם, אני יודע. תסבונן מה אתה יודע. מה אתה יודע? מה זה אומר הדברים שאתה קורא אותם? מה זה אומר בראשית ברא אלוקים? מה זה אומר בראשית ברא אלוקים? כן? מה זה? מה המשמעות של הדבר? מה שנקרא, ללמוד על מנת לשמור, לעשות ולקיים. כן? לא רק לימוד לשם לימוד, בשביל שיקראוני רבי, כדי שיהיה חכם, כדי... אלא להבין את המשמעות של הדברים שבהם אתה נוגע. בבחינת, ישמע פיך, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. שאתה אומר בראשית, ברא אלוקים. ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הרבה פעמים האוזניים לא שומעות, מה שנקרא, הלב לא שומע. הלב לא שומע את המשמעות של הפסוק עצמו. שלא לדבר כבר עם רשי מפרש אותו, אז בכלל פה כבר נפתחים השמיים והראה מראות אלוקים. רשי כבר מפרש, קצת נוגע בפסוק, קצת מנענה אותו. אז בכלל, מה נאמר כבר עם אור החיים? זה סוף הדרך. לא אפשר להתפרק מרוב, להזדעזע מרוב יראת אלוקים, כן? כך אמור להיות, אני אומר. אבל שוב, האדם באופן פלאי ביותר, יוצר איזה מין פלגינן. אני לוקח רק את החוכמה, אני לוקח את הקצפת. כן? רק את הקצפת של ההוגה. אני לא לוקח את הצד החי, את המשמעויות. כן? זה אני לוקח. זה, ההפרדה הזו הגאווה עושה. את ההפרדה הזו הגאווה עושה. את פירוק הרקמות הזה הגאווה עושה.
פלא.
מה?
הלימוד של
הגפצן
הוא מאוד חסר.
לא, לפי זה, לא חסר. עצם הלוז שבו היא חסרה, כל היראה חסרה בפנים. כל המשמעויות, כל הציורים הפנימיים, הכל חסר, כן? הוא לא רואה מולו בעצם מציאות. תאמין כמו שאמרנו, בראשית ברא אלוקים זו מציאות, יש פה עובדה מזעזעת. אבל מה שהיינו זוכרים להבין את זה, להתבודד על זה, כמו שאומרים ברסלב, צריך להתבודד על זה. להתבודד על בראשית ברא אלוקים. קצת לגעת במילה, בראשית ברא אלוקים. כל הראשית, נדבר על זה קצת, קצת לחוש, כן? למשש את הפסוק. דבר גדול. אפשר להגיע מזה ממש להתעוררות. אצל הגבתן זה דבר שהוא בלתי אפשרי, מסיבה פשוטה. כי הוא לא רוצה להיפגש עם משמעויות. כי המשמעויות עשויות לברר לו שבעצם הוא לא בא לבית. זה הפחד של הגבתן. הגבתן לא רוצה להיכנס לפני ולפנים. לעומק המשמעויות של הדברים. כי שם ודאי וודאי יתברר לו. שכוח אחר זורם בתוך המציאות. כן? דם מלא, מלא מוכה. מה?
גם יודע
לא יודע, זה לא ידיעה חיים. לא, זה לא ידיעה.
אני קורא לו משהו.
זה לא ידיעה. גם מציאות השם מתברך הופכת אצלו, גם במידה והוא קורא בשמו. כל מציאות השם מתברך הופכת בעיניי מאוד אנמית, לא משמעותית, לא רלוונטית. כן? יש לו את צבא המלכים שלו בשמיים, והוא מנהל את העולם, כן? הוא מנהל את העולם על פי שיקול דעתו, כן? על פי הרצונות שלו. כן, הקדוש ברוך הוא, מי השם אשר שמע בקולו, ואת ישראל לא השלח. מדרגות יש בגאווה, כן? אבל גם גאוותנים פשוטים, אנשים פשוטים, כמונו, גם אצלם יכול הגאווה להוליד את המצב הנפשי שאנחנו מדברים עליו כאן. לא לתת משמעויות, לא להפוך את התורות לתפילות. כן? להשאיר את התורה בבחינת חוכמה ותו לא. חוכמה. כן? לא רואים את חיי האותיות. האותיות הן לא חיות, הן מתות. כן? החוכמה יבשה. זה הכל. זה משהו אינטלקטואלי. זה כמו גירוי אינטלקטואלי. פשוט מאוד, זה הכל. כן? או לתרגל את המוח. כן? כל דיבת חוכמה, זה נורא נחמה, זה נורא יפה, כן? משחקים בזה. אבל לא מעבר. לא מעבר לזה. פילוסופיה אפשר לקרוא לזה. בהחלט. נכון. אהבת חוכמה. פילוסופיה, אהבת חוכמה. כן.
מדבר גם על תפילה?
גם התפילה זה יכול להיות כך, ודאי, ודאי. הגאוותן בדרך כלל תפילתו היא חסרת משמעות בכלל. כי על מי מדברים? מדברים אל הקיר, על מי מדברים? כן? אין מציאות חיה אלוקית, הוא לא שומע, הוא לא מעוניין בך. כן? האלוקים הוא לא חי, הוא לא רלוונטי, הוא לא זורם אלינו, הוא לא מופיע אלינו. במידה והוא קיים, הוא קיים בערבות העליונות. כן? הוא איזה מין עסיק כזה, לא רלוונטי. כן? נותנים לו את הכבוד שלו, בתי כנסיות, אני יודע איפה. אבל בכלל הוא לא... הוא לא תופס מקום בחיי היומיום. שם רק אני נמצא. המציאות שלי, הרצון שלי, שרירות ליבי אלך. אין לו מקום. הוא לא מתהלך בתוכנו. והתהלכתי עמכם. הוא לא נמצא בתוכנו. אגב, זה אחד מתחושות המשבר שיש לו פעם אפילו אנשים כמונו. רגע, מה אני בעצם עושה? מה כל הקטע? מה, יש בורא? אולי אני סתם מאמץ את עצמי לחשוב שיש. יש כל מיני תחושות מוזרות לפעמים. כן? נורא מוזר. מה אנחנו מתאמצים פה? תכלס, המציאות פועלת כפי שהיא פועלת, הם רואים? המציאות היא פועלת על פי גללי משחק אחרים. אנחנו מכניסים אותו בכוח לפה. זה בא מגאווה. צריך לדעת, מי שנתקל במחשבות כאלו, צריך לדעת שהמחשבות האלה הם לא אמת, הם שקר מוחלט. וכל היכולת שלהם להתקיים זה רק כאשר דלתו של אדם סגורה. אז הוא לא רואה את השמש הזורחת. מי אמר שהשמש הזורחת בכלל? מי אמר? הוא לא רואה שיושב בתוך חדר סגור. הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא מודה בזה. אז איך אתה רוצה שמצב כזה, הקדוש ברוך הוא יראה, הבנתי? אז שאתה קורא על הצדיקים הגדולים ועל דבקות שלהם בהשם יתברך, אגב, גאוותן בדרך כלל שהוא קורא סיפורי צדיקים, הוא גם נוטה להתייחס אליהם כאל בדותה, כן? כאל דמיונות, של חזיונות בהקיץ. זה לא מציאותי. הם מדמיינים להם, יודע מה, שיקרון של גלות, יודע, ייסורי הנפש, מדמיינים כל מיני דברים, כמו הזיות של שיקור או של מסומם, אני יודע. כי הגאוותן לא יכול להבין שיש מציאות של דבקות בשם יתברך, שמציאות השם היא כל כך רלוונטית, כל כך נוגעת לאדם. לא יכול להבין את זה. מה? סליחה? כן, מתחיל לחפש כל מיני תירוצים והסברים טבעיים, ובלבד להפריך את העובדה שריבונו של עולם הופיע, אכן הופיע. הופיע, פעלת נס וקראת ים סוג, והוציא מדבר, ויתן את המן, ויתן את התורה, והעביר אותנו את הירדן. לא יכול, לא יכול. החיים שלו הם חסרי אלוקות. הם חיים שמתנהלים על פי חוקים טבעיים ותו לא, זה הכל. נכון. אני רוצה לומר שוב, שאנחנו מרגישים את הרגשות האלו, שאדם בינו לבין עצמו מרגיש את ההרגשה הזו של הסתמיות, אם זה סתמיות של התפילה, אם זה סתמיות של לימוד תורה, שהוא מרגיש בעצם התורה הזו, זו חוכמה יפה, חוכמה יפה, שרבינו כתב, זה בסדר, חוכמה יפה, לומדים. אבל הוא לא מרגיש שזה מציאות חי שפונה אליו, הוא לא מרגיש שדבר השם פונה אליו, הוא לא מרגיש את האינטימיות הזו. אגב. לא תמיד, יכול, לפעמים זה עצבות, לפעמים זה יכול, אבל גם עצבות נובעת מגאווה, כן? אמרנו, גאווה אם כל חטאת, אם הוא לידע את כל המידות הרעות. כן? צריכים בתום לב, באמת, בתום לב גדול, לדעת שאנחנו רק חלק קטן מן המציאות, ולדעת את מקומנו, איזה מרחב אנחנו תופסים, לא להגזים, לא פחות ולא יותר. זה משפט הענווה, שאדם ידע שמצד עצמו הוא שום דבר, מאין באת ולאן אתה הולך למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ייתן מחשבון, זה המשולש. הקודקוד האחד שלו זה מאין באת, הקודקוד השני זה לאן אתה הולך, והקודקוד השלישי והגבוה זה לפני מי אתה עתיד ליתן מחשבון. כל עוד המשולש הזה לא מצטייר כהלכה, הענבה לא יכולה להיוולד. שאדם לא חי את שני הקודקודים התחתונים, ולא את השלישי, כן? לא יכול להיכנס למצב של הענבה. והגאווה הזו גוזרת עליו שיממון, היא מציגה לפניו עולם יבש, שיש בו חוקיות מכנית. רוטינית, מעגלית, זה לא צועד לשום דבר. הוא קלו בתוך המעגל הזה, אין לעולם תכלית. הכל טבע עיוור, חסר תכלית ומגמה. ומה הפלא שהחיים שלו נראים כפי שנראים? יכול לשתוק כי מחר נמות. כן? העולם הזה ממילא לא צועד לשום דבר, ולשום מקום. לפחות נהנה מההנאות הזמינות בו, כי בלאו הכי אין לצפות, פקדתי, אין פה גואל שעתיד לבוא. אין גואל, ולא שמואל משה מקוצר רוח. קוצר הרוח, המחשבות הלא ארוכות, המקוטעות, צו לצו, צו לצו. אלו המחשבות שתוקעות אותנו בתוך המדבר והשיממון הזה של הגאווה. אז מה הפלא שהחיים לא מאושרים? ודאי, חיים בלי אלוקים זה חיים נוראים. אדם עובד הוא הכופר, כך כתוב, שאין בעולם שלו לפי דעתו אידיאלים, עליונים. נורא, איך אפשר לחיות? אין לו תקנה אלא חבל, תליה. איך אפשר להתאבד פשוט? אפשר למות מזה. איך אפשר לחיות בעולם כזה? בלתי אפשרי. אבל כל זה נובע מכאן. חסימת האורקים הזו, כן, של הגאווה. הכל נחסם, הכל מתחיל ונגמר בי, הכל מנוחס אליי. זה הופך את החיים לנחס גדול מאוד. אוח, בירחנו. כן, יש עוד שאלות. מה אין לנו לומר? טוב. גאוות חומה, המעשים טובים, יש בה שני חלקים. אחד טוב, אחד רע. הגאווה הרעה היא אשר יבזה בני אדם בליבו ובפיו. וכולם קטנים ופחותים בעיניו. שלב ראשון. כן? שימו לב על מסע החיסול שהגאוותן עושה. הגאוותן במסע שלו אל הפרטיות. במסע שהוא עושה אל הרגשת הפרטיות שלו כמרכז הכל. הוא חייב להתמודד, הוא חייב להתמודד עם המרחב החברתי שסביבו. והמרחב החברתי מציג לפניו אנשים, בעלי כוחות, בעלי יכולות, וזה יוצר בעיה. זה יוצר בעיה שהגאוותן לא מסוגל להתמודד עם התפיסה האורגנית. התפיסה האורגנית אומרת שאני ואתה מהווים יחידה אחת. אתה נותן שלך, אתה נותן חצי שקל, אתה חצי ואני חצי, ויחד יצא שקל שלם. הגאוותן לא יכול לעשות את החשבון הזה. ויש לו בעיה עם החצי האחר. אתם יודעים למה יש לו בעיה עם החצי האחר? כי אם אתה חצי, זה אומר שגם אני חצי. הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. הוא חייב להיות השלם. ולכן, במסע החיסול שהוא עושה לכל הערכים שיש סביבו, לכל האישויות שיש סביבו, לכל המציאויות העצמאיות, החירותיות, שנושאות תפקיד, שנושאות בשורה לעולם, הוא לא יכול להסתדר עם זה. כי אם הזולת הוא בעל ערך, איך זה יכול להיות? הרי כל השלמות מרוכזת אצלי. לכל היותר אני מוכן שאתה תהיה שמש קטן שלי. שלא תהיה לך מציאות מצד עצמך. אלא רק מצד מה שאתה משרת אותי. מצד מה שאתה בטל ומבוטל אליי. מצד מה שאתה מודה בגדולתי. מצד מה שאתה עובד אותי. מצד זה יש לך מקום. אדרבה. מצד זה אתה אפילו רצוי. להיות ממוליכי המנחה שלי. להוליך את כלי לבית המרחץ. לזה אתה אפילו רצוי. אני אפילו מוכן להעניק לך תמורת זה משהו, כן? תקבל אפילו איזה שכר, עלה לך שכר, כן? כמו שראינו, מעלים להם שכר, שהם מורקים את הפסלים וכו'. בכיף. כדי שאתה תוכל להמשיך, לפאר אותי, להלל אותי, זה טוב לי, זה נהדר. אתה הפונדקאי שלי, אני גדל בתוכך, אני צורך אותך, אני מנצל אותך, הנוכחות שלך היא נפלאה בשבילי. זה כמו התולעת שאוכלת תעלים, כל מה נוכלת, משמינה, משמינה. כל מה צורך את העלים, צורך את העלים. כן? אני משמין ממך. אתה נהדר, אל תלך מכאן. רק תתרוקן מן הערך שלך ואל תטען לחירות. אתה רוצה להיות המדינה ה-55 או ה-58 שלי? על הדגל? אין שום בעיה. שום בעיה. ארצות הברית, ברית המועצות, בכיף. אבל אל תדרוש חירות. כי לא נולדת לחופש. אתה נולדת לשרת את הנוכחות שלי ולהדיר ולפאר אותי. זה הכל. כולם עבדיך היום. כולם עבדים שלי. בשביל זה אתה קיים. ואוי לך! אם תנסה להזיז, כן? אצבע קטנה אפילו, בתביעת חירות. אני אראה לך את מקומך. איך עושה את זה הגאוותן? הוא מתחיל מן הלב. הוא לא מבקש את הרשות שלך. הוא לא מבקש ואומר לך, תשמע, אולי תוותר על החירות שלך? לא. הוא עושה את זה בתוך ליבו. היומר המן בליבו. הרשעים מזימתם בליבם. הוא אומר את זה בליבו. הגאוותן קודם כל פותר את כל הבעיה הזו בתוך ליבו. זה כמו שמבטלים חמץ בפסח. מדין תורך מבטלים חמץ בלב. תשביטו שיעור בלב. אגב, בלב אפשר לבטל חמץ. 200 אוניות של חמץ אפשר לבטל בלב בשנייה אחת. כאפרא דארעא. מחשבה אחת בתוך הלב, כל החמץ לא ייחשב כלל. ולמרבה הפלא זה עובד. למרבה הפלא שאנחנו בזים בלב לזולת, אין שום בעיה. הוא נהפך אפר ואפר בשנייה אחת. אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את זה. זה אחד מכלי הנשק היותר קטלניים, שבני אדם נורא אוהבים להשתמש בהם. אתה בכלל לא צריך להיות יותר חזק מן השכן. אתה רק צריך להקים אף. ככה. רק צריך לחשוב בתוך לבך. מנובל. זהו, כבר מנובל. כבר מנובל, והוא נבל, ואין יותר. זהו. הוא כבר מחוסל. הוא כבר בחינת טריפה, מה שנקרא, שלא יכול להתקיים יותר מי"ד בית חודש. הוא כבר כאילו איננו. הנוכחות שלו זה רק צל. זה רק צל. אתה כבר העלמת וחיסרת ממנו את הצד הפנימי שלו. גמרנו, נגמר הסיפור. כרגע, אין לך שום בעיה להתייחס אליו כאל. שום דבר. אז זה מתחיל קודם כל בלב. זה מה שאומר כאן. אשר יבזה בני אדם בליבו, הוא לא מסתפק בזה, גם בפיו, כן? מה אתה אומר? סליחה?
המציאות שמדומנת אצל זה לא מציאות. המציאות הכללית התנגש בו בשלב כזה.
רגע, רגע.
כמו שהם כנופיות, שהם חיים באיזה סרט, שהם מנהלים את העולם, שהם שולטים על זה.
נכון.
אבל בסוף קורה להם משהו וזה נתפל.
נכון, נכון מאוד. הליצים שפטים נכון הוא, כן? כל הגאוותנים, אנחנו מכירים, כן, פרעה, אחד נצר, סנחריב, כל אחד מהם, בגרסה המיוחדת לו, אלה על במותי אב, כן, מי השם השם בקולו, כל הגאוותנים בסופו של דבר מצאו את הכוח האלוקי מולם. מצאו את הכוח האלוקי מופיע מולם, כי באמת נכון, אי אפשר ללכת נגד חוק המציאות. בדמיון, בדמיון אפשר לעשות את זה, אבל הדמיון הוא לא תחליף למציאות. הדמיון הוא לא תחליף למציאות. הוא יוצר אשליה. יוצר אשליה, אומר פה הרב, מוסר אביך. בוא נראה את הלשון המיוחדת שלו. מוסר אביך, איך הוא מדבר שם על מרכיבי הגאווה, אז הוא אומר שבאמת, כאשר אדם מדמיין שהוא חשוב, הוא באמת מרגיש חשוב. שעל ידי מה שיערער בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח בעיניו. אבל פי שבאמיתת מציאות אינו כן. אמיתת המציאות. על כן נתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור שבלב, בדיבור ובמעשה. מה? שלושת המרכזים האלו של ציור שבלב, דיבור זה בפה, ומעשה. בשלושת הזירות האלו, ציור, דיבור ומעשה, הוא תופס מקום. בציור הלב הוא מרגיש חשוב. למי יחפוץ השם? למי יחפוץ המלך, כן? לעשות יקר יותר מני, זה בלב. בדיבור, ובמעשה. הוא שואף שבשלושת הרבדים האלו, שהם שלושת הרבדים המרכזיים של המציאות. קודש הקודשים זה ציור הלב, כן? הדיבור זה הזרה יותר חיצונית, והמעשה זה רשות הרבים. בשלושת הרבדים האלו, הוא רוצה לזכות לייצוג הולם, לייצוג מקסימלי, כן? בתוך הלב אני הכי חשוב, בדיבור אני חשוב, אני מסמן לסביבתי את חשיבותי, בדיבור. אגב, שזה בדיבור, שימו לב, ככל שאנחנו יוצאים מבפנים החוצה, אנחנו כבר צריכים להכרת החברה. בתוך הלב אני יכול לבזות ולבטל אותך כאפרא דארעא, אני לא צריך אותך בשביל זה. אבל כשאני יוצא החוצה, שם אני פוגש כבר את המציאות הגלויה, שם אני פוגש אותך. ושם אתה עומד זקוף קומה, ודורש את חלקך במציאות, יש לי בעיה. אתה צריך לפתור אותה, כן? בגאוותן יש לו דרכים שלא לפתור אותה. פה אנחנו מדברים על הדרכים, כן? על הדרך המיוחדת הזו, איך הוא פותר את הבעיה מול רשות הרבים, אצל הגאוותן שלנו. פה פותר את זה באמצעות חוכמה ומעשים טובים שלו. פה מדובר באדם שהוא בעל חוכמה ומעשים טובים. כן? החוכמה ומעשים הטובים זה הקלף החזק שאיתו יוצא לעולם הדיבור ולעולם המעשה. כן? הוא מפגין את חוכמתו, מייפה אותה, שחק את הפוזה המתאימה, מעשים טובים, מפגין אותם. כן? מסלסל במעשים טובים. כל זה כדי לשדר לסביבה, כן? שאת מה שכבר הכרעתי בתוך ליבי, שאתם כולכם מבוזים קטנים ופחותים, גם אתם תודו בכך. כן? כך יוצר השלמה שבין שני הרבדים האלו, הרובד הפנימי ליבי, והרובד החיצוני שתלוי בהסכמתם וברצונם הטוב של האנשים. כן? בוא נראה מה ששואלים פה, שלום, כיצד, אם כן, יוכל להתעורר גאוותן, אם הוא חסום מפני התבוננות, משמעות, סיפורי צדיקים, עובדות פשוטות של נפלאות החיים וכולי. כן. זה קצת קשור למה שאתה באמת אמרת, כלומר, סוף סוף הגאוותן, הוא חי בדמיון ובשקר. והמציאות אינה כן. מה הסיכוי שגאוותן בכלל יכול להגיע למצב של למצב של התבוננות. מה תהיה רמת ההתנגשות שלו עם המציאות? בעשר המכות שפרעה מקבל מריבונו של עולם, יש בעצם בירור כפול עשר של השגחת השם ושליטת השם במציאות, בשמיים, בארץ וכל אשר בם. זאת אומרת, כל מכה היא מבררת עומק אחר של שליטה. השם שולט בשמיים ובארץ, שולט גם בנפשות בני אדם, מכת בחורות. זאת אומרת, פרעה צריך להיפגש עם כל ממדי ההשגחה. יש ממדים שעדיין דמיונו יכול לבטל את השכנוע הפנימי, ויעשו החרטומים כן, שאפשר לעשות את הדברים האלה בכוח הטבע, אפשר לייצר את הדברים האלו מכוח החוקיות הטבעית רוחנית שקיימת בעולם, וזה לא בהכרח אומר שריבונו של עולם הוא השולט, אלא עדיין חוקי המציאות הם יכולים לייצר מכה כזו, זה לא מראה על שליטה בלעדית. מה? בסדר. אבל עדיין הגאוותן יכול, ברמות כאלה, יכול כביכול לבטל, לחשוב עדיין שהטבע עושה את זה. עד שזה מגיע למצבים שההתנגשות עם המציאות גורמת לברר את השליטה הבלעדית של השם יתברך. זאת אומרת, השאלה היא ברמת האימות וההתנגשות של הגאוותן עם המציאות. כן? ככל שההתנגשות עם המציאות מקלפת ממנו יותר ויותר, את אותה הרגשה של אני ואפסי עוד. הוא רואה שזה לא מועיל. הוא רואה שפשוט זה לא מועיל. המחשבה הזו לא מועילה. עם כל הכוח שלו, ועם כל המחשבה על חשיבותו, הוא רואה שפשוט הוא נופל. הוא נכשל. הוא מנוצח. אז הוא מתחיל להגיד לעצמו, רגע, כנראה שאני לא הכי חזק. כנראה שיש כוחות יותר חזקים ממני. בהמשך הוא מדבר על מצבים שבהם הוא נפגש עם אנשים חכמים כמוהו. אנשים חכמים. והוא לא יכול לבטל אותם כאף רדי ערה. איך הוא מתמודד עם זה? שגם להם יש סברה בתלמוד. גם להם יש דעה ברשי. גם הם מבינים את התוספות באופן מיוחד. מה הוא עושה? מוצא פתרון. אבל ככל שההתנגשויות האלה גדולות יותר, יכול להיות שהוא ייפגש עם אדם חכם מאוד, מאוד חכם, שיציג בפניו יכולות בלתי רגילות. לא יודע מה, יקופף כפיות, לא יודע מה יעשה. יקרא את מחשבותיו, לא יודע מה יעשה. הוא יתבטל לפניו. מספרים שאחד הדברים שרבי נחמן היה עושה, כדי להמשיך אליו כל מיני כופרים, כן, הוא היה, כן, אין הרבה סיפורים מופתים ממנו, יש כמה סיפורים מופתים, ואחד הדברים, כן, מפעם לפעם, הוא היה ככה קורא, הרבה היה עושה את זה, אבל התפרסם מעט מהעניין הזה, הוא היה קורא מחשבות של בני אדם. כן? אתה היית חושב איזה מחשבה? כן? הוא היה קורא את המחשבה שלך, אומר לך, בדיוק מה חשבת? מה שהיה לך בראש, בדקה הזו, בדקה הזו, בדקה הזו. היה נופל פחד גדול על האדם. כן? וכך הוא המשיך כמה כופרים גדולים מאוד, שהם מפורסמים בתור גדולי הכופרים. כן, באזור מגוריו של רבי נחמן. כן. אבל היה ממעט, כן. ממעט בזה. לפעמים, בעיתים מאוד מיוחדות, צרכים מאוד מיוחדים היה עושה את זה, כדי להכניע גאוותם של אנשים מסוימים. פה כבר לא היה להם מה להגיד. טוב, זה גאוותנים קטנים, זה לא פרעה. פרעה היה מביא את החרטומים, היו קוראים את המחשבות גם. אבל גאוותנים קטנים אפשר גם, באופן הזה. כן. קטן על החרטומים, זה לא. רואה שאומרים רבי נחמן, באמת, היה, כן, גם בדורם של תנאים היה נחשב חידוש, אבל בכל זאת, במצרים היו אומרים, תבן אתה בא להכניס לבית אופריים, כן? מקום שיש בו ככה בית תבן, אתה בא להכניס תבן. ככה היו אומרים. אבל גאוותנים קטנים, זה בסדר. אז ככל שהגאוותן נפגש בחזיונות בעלי כוח והשפעה חזקה, בין אם זה השפעה חומרית, בין אם זה השפעה רוחנית, בין אם זה השפעות פסיכולוגיות, נפשיות, ככל שהוא נפגש עם השפעות כאלה יותר חזקות ועמוקות, זה מקלף את גאוותו. אין לו מה להשיב. דמיונו לא ייצר עדיין את אחיזת העיניים שיכולה לבטל את זה. כי צריך להבין, גם צריך כושר דמיון. כן? צריך כושר דמיון. אמרנו שהגאווה מתבסס על דמיון, כמו שאומר פה הרב. ארבע דמיונות. כן? ארבע טעויות. א', אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. זה הבסיס. זה חומר הגלם של הגאווה בכלל. אהבת עצמו. ההתעסקות עם הנרקסיזם הבסיסי של האדם, של הרגשת עצמו, מסלסל בשערו, משמש בעיניו, זה הבסיס של הגאווה. אהבת עצמו. אבל במידה גדולה מאוד, על הבסיס וחומר הגלם הזה, על המטריה הזו, בא הדמיון. הוא בא לחגוג על זה. על אותה הרגשה של אני קיים, בא הדמיון ואומר, אני ממלא כל עלמין. וסובב כל הדמיון. השאלה היא לפי כוח הדמיון. ככל שכוח הדמיון הוא חזק יותר, ציורי יותר, אומנותי יותר, אפשר להגיע, להגיע לגבע יותר גבוה. ככל שהדמיון יותר אופס, ככל שהדמיון יותר קלוש, פחות ציורי, פחות עז, פחות צבעוני, הגאווה יכולה להתפתח פחות. הרבה פחות. לכן הגאווה היא מצויה בעיקר באנשים שדמיונה מפותח מאוד מאוד. כי בלי דמיון, גאווה זה נשמת אפה של הדמיון, זה גאווה. כמו שאומר פה הרב, כוח דמיון מטעה, ב', מרכיב שני, כוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מעמידה אמיתית. אבל אם אני לא יכול לצייר אדם בעל אלף עיניים, כמו שאומר הרמב״ם, שכוח הדמיון הוא מצייר את הנמנעות, כגון שיצייר אדם, או חיה, לא זוכר, חיה או אדם? חיה או אדם, לא זוכר, חיה בעלת אלף עיניים. צריך כוח דמיון לא רגיל כדי לצייר את זה, ועוד להאמין במה שציירת ולפחד מזה. או, היא חיה, לפחד מזה. צריך כוח דמיון גדול, כן, כדי להפוך צללית למחבל, כדי להפוך עלי נידף לרודף, זה לא דבר פשוט. צריך כוח דמיון, כן? בגלות, כוח הדמיון הזה עובד יפה גם. אבל זה לא פשוט לבוא ולצייר לעצמי את העניין של אעלה על במותי אב. זה לא פשוט, צריך כוח דמיון מאוד מאוד חזק. אבל אם כוח הדמיון הזה נמצא, אדם הולך ומפתח את תמונת הגדלות שלו באופנים מאוד מתוחכמים. אבל אם הוא ייפגש בחזיון או השפעה שמפרקת את המבנה הדמיוני, ומביאה לידיעתו את האמת המציאותית, ואין לדמיונו מה להשיב, בבחינת ראית כי נכנע אחאב מפניי, אין לו מה להשיב. איש תיק רבי אליעזר, כן? אין לו מה להשיב, זהו, נגמר. אין תשובה. אין תשובה, אין לו מה להשיב. אז הוא מנוצח. והמפגשים האלה עם המציאות הם מכל הרבדים. זה מפגש פיזי, לא עלינו, מחלות, דברים כאלו. זה מפגשים נפשיים, כן? כל מיני דברים שאפילו אני מפריב, להזכיר אותם קשה לי כרגע אפילו, כל מיני דברים קשים. כן? מפגשים רוחניים של גילויים מפתיעים, חייזרים למשל. אחת הסיבות שבני אדם כל כך רוצים לגלות חייזרים, כי הם רוצים כבר להכניע את עצמם למישהו. הם רוצים איזו תבונה אילאית שבאה מעולם אחר, נמאס כבר לאדם. נמאס כבר לאדם להיות בתוך עצמו כל הזמן. מחפשים משהו חייזרי, משהו מחוץ. משהו מחוץ. חייזר הזה יכול להיות ריבונו של עולם. זה יכול להיות גם איזה יצור בעל תבונה אילאית שבא מעולם אחר. עם תבונה בלתי רגילה. שהוא חודר לתוך עולמנו. ימשתי לנו איזה שבב, איזה תבונה חדשה, מעלה אותנו מדרגה. זה מה שכמוס בעומק נפש האדם. שהוא רוצה כל כך, כל כך מתפעל בכל העניין הזה של, כן, של החייזרים. אדם רוצה את זה. אדם רוצה שיכניעו אותו. הוא רוצה שיכניעו אותו. מה אתה רוצה? בעומק ליבו הוא רוצה את זה. בעומק ליבו הוא מחפש שמישהו יוכיח לו שהוא אפס. שמישהו יוכיח לו שבעצם הוא תינוק שיונק משדי אמו. משמרת שלישית. תינוק יונק משדי אמו. זו השעה של התעוררות החסד בעולם. של הרגשת שפע השם. איך אנחנו יונקים ממנו. ההתעוררות בבוקר, מודיע אני לפניך, אני מוצא עולם שלם שפונה אליי, משפיע אליי, אני מתמלא באהבת השם. כן? אני תינוק, אני יונק מתחדשות הבריאה, הציפור שמצייץ בגן. כן? העץ שאני רואה מחלוני, השמיים הבהירים שאני פוגש בהתחדשותם בבוקר. כל זה מחדש את השפע של היניקה. האדם רוצה לגלות את הסוד הנפלא הזה. רוצה לגלות את הסוד הזה. אז כאשר הגאוותן אני פגש עם החזיונות האלו, יש סיכוי שיתפרק כל חזיון השב, מקסם השב של הדמיון. וכך המציאות תוכל לתפוס מקומו של דמיון. זה האפשרות. כן. אחד האפשרויות. כן. תראה, הגאווה שלנו היום, איך אומרים, אילולי ששיקנתי שכינתי בתוככם, לא גאווה לבכם. יסוד הגאווה, תמיד, אגב, גאוות אדם בכלל, אגב, גאוות אדם בכלל זה, 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 יושבת על הבסיס של בצלם אלוקים ברא את האדם. זו גאוות אדם. גאוות אדם היא נובעת מתוך הרגש פנימי עמוק, לא מודע, שאני בעל ערך וחשיבות. אבל כשאותה הרגשת כבוד פנימית נעלמת, סמויה מן העין, עושה את דרכה אל ההכרה, שם היא ניצודה ברשתו של יצר הרע. ואז האדם, ואז הגאווה הזו מתלבשת בדמות אני ואפסי עוד. כן? גאווה שקרית, שאדם מתגאה בדברים פחותים, במעט החוכמה שיש לו, אבל אמיתו של דבר הגאווה הזו יושבת על הרגש העמוק שנבראתי בצלם אלוקים. רק הקושי זה לברר את הרגש העדין הפנימי הזה של היותי נברא בצלם. הוא רק כבודי. לגלות ולהיפגש עם הכבוד הפנימי הזה זה קשה. בתהרתו, כפי איך שהוא מרגש בעומק הנשמה, איזו מכובד המכבד את הבריות, להיפגש עם נקודת הכבוד הזו, זה קשה. אדם סופק את התחושה האילמת הזו, לא יודע לקרוא לה בשם, לא יודע את מקורה, ולכן הוא נכשל בהבעתה. כל דור ודור הוא מגלה רובד אחר של הגאווה הנשמתית הזו. בדורנו, בדורנו, הגאווה הולכת ומתבררת. דור של גאולה. הגאווה יותר ויותר מורגשת שהיא יושבת ומתבססת על השייכות שלנו לאידיאלים גדולים. כך אומר הרב קוק, הדור הזה הוא דור גדול שתובע אמת גדולה, וגאוותו שבאה לידי ביטוי בכפירה, בשורשה הפנימי נובעת מזה שהם רוצים גודל. הם רוצים שדבר השם יתגלה בגדלות, לא בקטנות, לא בפרטיות. אנחנו רוצים לראות שדבר השם הוא לא רק איזה דאגה סקטוריאלית לפלג כזה או אחר, אלא לכל עם ישראל ולכל האנושות כולה. זה הטענה הפנימית של הכפירה. ומצד זה הם מבטאים את גאוותה מהצד הקדוש, אלא של ליבה לפומה לוגליה. וליבם לא מגלה לפיהם את מה שהם בעצם, את סיבת גאוותם. אבל בדור של גאולה הגאווה יותר ויותר מתברר שהגאווה הזו יושבת על אהבת האידיאלים ועל ציפייה עמוקה לגאולת עולם במובן הכללי. היו דורות שהגאווה לא באה מצד זה. היא הייתה הרבה יותר פחותה. היא הרבה יותר אחורה. הרבה יותר קטנותית. הרבה הרבה יותר. בדור שלנו, אדם, גם אם בסגנון החיצוני הוא מתלבש כפי שהוא מתלבש, וכמו שאמרנו, גם אם הוא כופר, הוא כולו מלא ענווה פנימית. וכל גאוותו נובעת מתוך נאמנות אדירה. לציפיית גאולה. באמת לציפיית גאולה. הוא רוצה עולם מתוקן. משאלות ליבולת. הוא טועה בכמה וכמה דברים ביישום של הדברים. אבל גאוותו היא בבחינת והגבה ליבו בדרכי שם. יותר ויותר מסתבר שהגאווה היא כזו. אז ודאי, במצב כזה, אין לך אדם כזה מהסוג הזה, ברגע שהוא רואה תורה, ברגע שהוא רואה תורת ארץ ישראל, הוא מיד מעביר את הכתר לריבונו של עולם. בוא ותמלוך! ונתן לרעך הטוב ממך, כן? כמו יונתן ודוד. יונתן נותן את הכתר לדוד. הוא מצפה שיהיה מישהו ראוי ממנו. למרות שהוא בנו של שאול. בדורנו, כך אנשים לתורה, תחשוף להם את תורת ארץ ישראל, תכף ומיד הם מעבירים את המלכות ריבונו של עולם. אחד וחלק. כן.
כמו שאמרנו שיש דמיון כזה שהבן אדם מגדיר את החשיבות שלו, זה בעצם הוא לוקח חשיבות אמיתית שיש פה בתור חלק מהבריאה, ומעצים אותה. אז אולי יש תהליך הפוך, האדם שמבטל את עצמו לאותו בן אדם, עושה תהליך הפוך, שזה גם דמיון, שמדמיין שהחלק שלו במציאות הוא לא חשוב. ואז אתה רואה אנשים, נגיד, אני אגיד, מריצים איזה זמר מסוים, איזה שחקן כזה או אחר. אבל אין לו באמת איזה משהו באמת להתאפס בו. אבל יש מין דמיון כזה שאתה רוצה להיות בטל, זה גם סוג של...
ודאי, ודאי. ודאי. אדם... אדם מחפש עבדות. האדם מחפש עבדות. כולנו עבדים בלי יוצאים לכלל. בעומק האדם יש הכרה חזקה, עיקשת. שאנחנו, כל תקנתנו וכל שלמותנו זה רק מכוח מה שאנחנו מבטלים את עצמנו למשהו גדול מאיתנו. ויש אנשים, כמו שראינו שהגאוותן לא מבין את נקודת הכבוד שלו בצורה נכונה, כך גם יש ענווה פסולה, שאדם לא מבין את עקרון הביטול בצורה נכונה. אבל כוונתו רצויה. האדם הענוותן, בעל הענווה הפסולה, הוא בעצם חווה את הרצון העז לביטול. אבל הוא מבטל את עצמו לאדם הלא מתאים. הוא מבטל את עצמו לשמש, לירח, לכוכבים. הוא לוקח נקודה פרטית בתוך מרחב אין קץ, והוא הופך אותה למרכז. אותו אומן, אותו זמר, זה, כרגע הוא חווה, כן, את העוצמה שלו, את ההשראה שלו. והוא מדמה לחשוב שאותה נקודת השפעה היא חזות הכל. חסר לו את המבט האמוני. להגיע לאותו מצב של שום הרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. נכון שהכוכב הוא גדל. אבל עומק תביעת האמת שבקרבי לא עוצרת אותי בכוכב, אלא הכוכב מגלה על שורשו. ומן הכוכב הבודד אני מגיע לגלקסיה, ועם הגלקסיה אני מגיע, כן, לתמונה יותר גדולה, עד שהיא מגיעה מברא אלה. אבל אם אתה רופס מבחינת בקשת האמת שלך, ואם רגש העבדות הזה, של רצון להשתאבד, מופיע בצורה של רגש כהה, ולא לא הכרתי, אז אתה יכול ליפול בביטול בנקודה פרטית כמוך. תהיה חזקה ככל שתהיה. תהיה השראתית ככל שתהיה. אתה יכול ליפול שם. חסר לך את השאיפה לזרום אל הים הגדול. כל הנחלים זורמים אל הים. כן? אתה לא רואה את כיוון הזרימה. אתה לא רואה לאן כל זורם. לכן אתה נעצר בהשפעה בודדת פרטית, ואתה זוקף לבנה. כן? השתאבדות לכוח פרטי. אני צריך לעצור פה היום. מחילה. נעצור כאן.